היום בתוכנית אנחנו הולכים לדבר על תזונה אפקטיבית, איך למקסם את האנרגיה כבעלי עסקים ומנהלים שסדר היום שלהם הוא לא בהכרח משעה 9 עד 5, איך משפרים את מדדי הבריאות שלנו. אם אהבתם את התוכנית הזאת, שתפו אותה לחברים. פתיח?
ועכשיו, לסלול את הדרך ללקוח הבא. תוכנית השיווק והאסטרטגיה של ישראל, בהגשת היועץ האסטרטגי ליאור אקירב. בתוכנית נבחן איך לבנות, לשפר ולקדם עסקים, נכיר סיפורי הצלחה, כלים באסטרטגיה, שיווק, מחירות ופיתוח עסקי שיעלו את העסקים שלכם לרמה הבאה. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון.
האורח שלנו באולפן, דוקטור אסף בוך. הוא מומחה לתזונה, חוקר ומרצה בכיר באוניברסיטת אריאל והמרכז הרפואי תל אביב יחילוב. תזונה זה הנושא, אחד הנושאים הכי בעייתיים, בייחוד לאנשים שמנהלים סדר יום שהוא לא מסודר כזה מ-9 או 8 עד 5 עד 6, ואז הטירוף של התזונה בא לידי ביטוי, מעבר לכל המעורבות הרגשית שיש בתוך הניהול והעסקים ודברים כאלה שהם כל הזמן גורם לך לסטרס, והסטרס גורם שולח אותך למקרר ושולח אותך לאכול. אז היום אני מקווה שבאמת נצא מפה עם תובנות וכלים איך להתמודד עם זה. אז קודם כל, אם בא לך להוסיף כמה מילים על עצמך, לספר קצת מה אתה עושה, כי באמת הקראתי שתי שורות עליך, ושמע, בכל זאת, דוקטור אסף בוך, מותג.
אז תודה רבה. באמת אני מתעסק בתזונה מזה מספר שנים, דיאטן, תזונאי, וסללתי את הדרך שלי ככה באקדמיה לתואר דוקטור מאוניברסיטת תל אביב ופוסט דוקטורט, והתחום מחקר שלי היום זה הנושא של השמנה, סכרת ומה שביניהם, בעיקר בבני הגיל השלישי, איך זה משפיע עליהם, איך זה משפיע על התפקוד שלהם, גם הפיזי, גם הקוגניטיבי, ואיך תזונה ופעילות גופנית יכולים לעזור על מנת למקסם את מסת השריר ואת התפקוד תחת הנושא הזה של השמנה. עכשיו, העניין הזה של השמנה ותזונה, כמו שאתה אמרת, הוא באמת אולי הקשה ביותר שיש להתמודד איתו, אבל גם החשוב ביותר, צריך לזכור את זה. הוא אחד החשובים כמפתחות לבריאות.
אני לא מכיר הרבה אנשים שהם לא בעודף משקל. ורוב האנשים, נגיד, בסביבות גיל 40 פלוס, כבר מתחיל להיות להם בעיות של כולסטרול גבוה וסוכר וכל מיני בעיות. תגיד, יש מה לעשות עם הדבר הזה? באמת, יש דרך להתמודד עם העודף משקל הזה?
תראה, זה לא גזרת גורל. כמו שאתה אמרת, יש קשר הדוק בין עלייה במשקל, השמנה, לבין התוצאי בריאות האלה, או לבין המחלות האלה והתופעות הללו. בהחלט, ברגע שיורדים במשקל, אפשר לשפר גם את הנושא של שומנים בדם, לחץ דם. זה פשוט קשה לעשות. וצריך לבחור את האסטרטגיה המותאמת אישית והנכונה לכל אחד, כדי להשיג את ההישגים האלה. אני אוסיף ואגיד, מחקרים מראים שירידה של 5-10% מהמשקל ההתחלתי, כבר משפרת שומנים בדם, לחץ דם וכל הדברים האלה. זאת אומרת, אנשים אולי נמצאים באיזושהי קונספציה שהם צריכים לרדת המון. נגיד, בן אדם ששוקל 100 קילו צריך לרדת 40. זה לא בהכרח נכון. כבר ירידה של 10% משפרת את המדדים הללו.
אתה אומר 5 קילוגרם, 10 קילוגרם, אם בן אדם מוריד אותם, אז כבר הוא יראה שיפור בבריאות שלו.
לגמרי. זה גם משהו שהוא בר השגה, כן. ואפשר לשמור.
קודם כל, לא ידעתי שאתה פוסט-דוקטורט. איפה עשית את הפוסט-דוקטורט?
הפוסט-דוקטורט עשיתי באוניברסיטה העברית, בעין כרם, ביחד עם יחילוב, מחקר גדול, קליני, אקראי, מבוקר בקשישים, כן.
רגע, אז אתה עוד מעט תהיה פרופסור כאילו?
בדרך.
אופה, וואו, איזה יופי. מרגש.
לגמרי.
תשמע, אתה יודע, כבן אדם שעשה את המאסטר והתחלתי את הדוקטורט, אני אומר, זה נראה לי כזה, היה לי כל כך קשה כבר, זה היה, מה זה קשה? זה, שמע, אני מחזיק ממך, כל הכבוד.
זה מאוד קשה, אבל הבנתי שכדי להשפיע על כמה שיותר אנשים, ולדבר באמת להמונים, וצריך לעשות מחקר, צריך להיות בעמדות מפתח, והתואר הזה בהחלט עוזר להשיג את היעדים האלה.
חד משמעית. זה גם נושא שהוא משפיע בסוף על כל בן אדם מגיל אפס, ושמע, אולי בגיל צעיר, אתה יודע, זה כמו, אנחנו בסוף, הגוף שלנו בגיל צעיר אוכל הכל, זה כמו פציעה בגיל צעיר, אתה אוכל הכל. אבל פתאום בגיל 40, אתה חוטף פציעה, זהו, שנה וחצי אתה מושבת, לא משנה איזה פציעה.
ופה בדיוק הנקודה, כי אם שואלים אותי מתי להתחיל, מתי הכי נכון להתחיל, רוב האנשים מתחילים להתעורר באמת בגילאים האלה, במקרה הטוב, לפעמים הם לא מתעוררים בכלל, לפעמים בגילאים יותר מבוגרים, כמו בני הגיל השלישי, שאז מתחילות להצטבר מחלות, האוכלוסייה שאני עובד איתה. אבל באופן עקרוני, האידיאל זה להתחיל עוד ברחם, או אפילו לפני הרחם, כן? שם ההשפעה מתחילה על הבריאות, על הגנטיקה שלנו ועוד הרבה דברים. מחקרים אפילו מראים שבשלוש שנים הראשונות לחיים, או אפילו יותר מזה, משלב ההתאברות ועד השנתיים הראשונות של החיים, יש השפעה דרמטית לתזונה של האמא, לתזונה של האבא, כן? עוד לפני שלב ההתאברות, איך זה משפיע על ביטוי של גנים בהמשך החיים, על הסיכון לסכרת, על הסיכון להשמנה.
תגיד, אבל כמה, נגיד, כמה זה משמעותי שנגיד בן אדם אכל עד גיל 10 בריא, ואז מגיל 10 כוח התקשורת, הרי בינינו היום בן אדם יוצא, הוא מוקף ב-60 עד 80 אלף מסרים שיווקיים. כל מקום, תראה רק פה כמה מסרים, כמה תמונות, תסתכל על זה, תראה את המסכים, תראה את הלוגויים, תראה את כל הדברים.
בופה, בופה.
אתה בטירוף, אתה יודע, אני אומר בן אדם, נגיד עד גיל 10, אני מקבל את זה, למרות שהם גם ניזונים מיוטיוב, שגם שם שוטפים להם את המוח, אבל באמת מגיל 10 וצפונה, כמה זה באמת השפיע 10 שנים הראשונות, שבן אדם עכשיו מגיל 10 מפרק כל היום ממתקים, וקולה ושוקולדים ודברים כאלה.
אז תראה, אנחנו לא לגמרי יודעים לענות על השאלה הזאת. זו שאלה מאוד מורכבת שדורשת ניסוי, מבוקר וארוך טווח ו... בקיצור, יש לנו רמזים שכן, כפי שאמרתי, בתחילת החיים, שמירה על משטרי תזונה מסוימים, וכשעובדים לפי עקרונות מסוימים, זה כן יכול להתבטא בהמשך החיים, ללא קשר, או עם קשר מסוים למה שקורה אחר כך. זאת אומרת, צריך להתחיל מוקדם, באופן אידיאלי, לשמור על זה כמה שאפשר. ללא ספק, אם אתה מפסיק בגיל 10, ובגיל 10 אתה מתחיל לשמור לצוף החיים, אז אתה בסיכון מצטבר.
בגיל 20 כבר אתה, עם בעיות.
בדיוק.
כמה אל כזאי הזה עוזר בפרסומת של דנונה.
יכול.
טוב, בסדר. אז מה, תגיד, כמה קלוריות, קודם כל בוא נתחיל ככה מהדברים הטכניים, כמה קלוריות אדם ממוצע, נגיד, אני שוקל בערך 90 קילו, כמה קלוריות צריך לאכול פר קילו, נגיד, או איך אתה מחשב את זה, פחות או יותר?
יש הרבה נוסחאות. קודם כל, הדרך הכי מדויקת לדעת כמה קלוריות בן אדם זקוק ביממה, זה לעשות מדידה במכשיר ייעודי לנושא הזה.
איך עושים את זה?
שמבוסס על חילופי גזים, בעצם כמה חמצן אנחנו נושמים, כמה פחמד וחמצני אנחנו פולטים, המכשיר מנטר את זה, ודרך אלגוריתמיקה הוא מחשב כמה קלוריות אנחנו שורפים ביממה, במנוחה. עכשיו, יש שונות מאוד גדולה בין אנשים, כפונקציה של גיל, מין, ועוד כמה פרמטרים, בכמות הקלוריות ששורפים ביממה, כדי להתקיים. כלומר, כדי לקיים את הגוף במינימום ההכרחי. כן. שזה בערך 70% מהקלוריות שאנחנו שורפים. בסך הכל ביום. שאר הקלוריות שאנחנו שורפים מגיעות מפעילות גופנית וקצת מעבודה של מערכת העיכול על האוכל. עכשיו, כמה זה שונה? זה יכול להיות בין 1200 או 1100, כאיזשהו מיתוס כזה שמסתובב שאישה מבוגרת צריכה סביב 1200, ויכול לנוע צפונה ל-3000, 3500 קלוריות.
כמה נגיד אחד כמוני צריך?
אז אנחנו יכולים להכפיל כל קילו גוף כפול בערך 30 קילו קלוריות, כפול 25 קילו קלוריות, ולחשב את ה... ככה בנוסחה מקוצרת כמה קלוריות צריך.
אתה אומר בערך נגיד כל קילו זה 30, אז אני בערך 2700 קלוריות, פחות או יותר.
או יותר, כדי לקיים את הגוף באופן בסיסי. אם אתה עושה פעילות גופנית, ותלוי כמובן איזו פעילות גופנית וכמה, אז צריך יותר תקציב קלורי. כל זה בהנחה... ואתה רוצה לשמור על המשקל. אם אתה רוצה לרדת במשקל, בדיוק אתה צריך גירעון.
איזה עולמות זה. כמה שזה מורכב, אתה יודע, אנחנו מדברים על הקלוריות. עכשיו, אנשים, הרבה פעמים, אני למשל רציתי לרדת נגיד קילו, שתיים, שלוש.
שזה הכי קשה.
קילו, אתה יודע מה זה להוריד קילו? זה 7,000 קלוריות גירעון קלורי? 7,000 קלוריות? 7,500?
פחות או יותר, כן. כן. זה הטקסטבוק, אבל זה לא לגמרי עובד ככה. וזה באמת לא בר השגה ביום. זה גם בקושי בר השגה בשבוע.
כן.
וגם מחקרים מראים שככל שאתה מתקרב למשקל היעד שלך, לסט פוינט מה שנקרא, אתה צריך להתאמץ הרבה יותר. הרבה יותר קל לרדת בתחילת הדרך, אותו בן אדם שנתנו דוגמה 100 קילו, הרבה יותר קל לו לרדת בתחילת התהליך. יורדים מהר, כן. ופתאום יש איזושהי עצירה. העצירה הזאת היא משהו שמאוד נחקר היום. למה עוצרים? ויותר מזה, אחרי שעוצרים, גם אם מגיעים ליד, עולים. הרוב עולים.
נכון.
ותקשיב כמה ליאור עולים. 90% עד 95% ממי שמתחיל דיאטה לירידה במשקל, אני לא מדבר עכשיו דיאטה להורדת קולסטרול, או כשהמטרה היא ירידה במשקל, שזו בדרך כלל המטרה,
כן.
יעלה תוך 5 שנים את הכל, פלוס אקסטרה.
וואו.
זאת אומרת, זה עסק כושל, זה ביזנס כושל, שאתה מסתכל עליו ככה.
נכון. אתה גם תסתכל, תראה כאילו, קודם כל נגיד בישראל, נגיד בארצות הברית, אני לא יודע, זה 8, אני לא יודע את המספרים, אבל 80% מהאנשים שם בבעיית עודף משקל.
קצת פחות, אבל עדיין, הרוב...
אני זורק אחוזים, אני מותר לי לזרוק כמה שאני רוצה אחוזים, אני לא באמת מבין את המספרים שם, פחות או יותר, אבל תשמע, זה גם 50%.
ולא רק ארצות הברית, ארצות הברית נאמבר 1, יש לנו את ערב הסעודית, יש לנו נציגים של כל המעצמות. לא ערב הסעודית, סליחה, קטר, ארצות הברית וסין, מספר אחת בעולם, שלושתם בהשמנה. ועודף משקל. זאת אומרת, אתה רואה שזה לא משנה איזה תרבות, יש פה ייצוג של תרבויות שונות. לאומים שונים עדיין, התופעה הזאת היא חוצה תרבויות, והמספרים הם בערך 40% מהאוכלוסייה וצפונה, וזה הולך ונהיה גבוה יותר ככל שעולה הגיל.
כן.
יש גם השמנת ילדים.
תראה, גם נגיד 80% זה לא הרבה, למה? כי נגיד אפילו אני בעודף משקל. זאת אומרת ש...
לא נראה לי. לא,
יש לי קרס קצת וזה, אתה יודע, אני בעודף משקל נגיד, אז עודף משקל זה גם אם אתה בכמה קילוגרמים, מה הגדרה של עודף משקל נגיד? מה אחוזי שומן שזה אידיאלי?
אז לגבר זה עד 25% שומן, עד גיל 65 בערך. עד רבע מהגוף שומן לגבר, זה תקין מבחינה מטבולית, בריאותית.
אוקיי.
בוודאי שכדורגלן או מרתוניסט או מישהו ספורטאי מקצוען ואפילו חובבן, ייהנה מאחוזי שומן נמוכים יותר. אצל אישה אנחנו מדברים עד 33-35% שומן.
למה? איזה חלקים נגיד הם מלאים בשומן? כאילו החלקים?
אז החזה, אוקיי. והגן.
זה שומן ברובו מטרה, החזה?
כן.
אוקיי.
כן, מתוך המטרה, זה פונקציונלי, זה אמור לשרת איזושהי פונקציה, גם הגנה על העובר וגם הנקה.
הבנתי.
ולכן נשים יש להם מראש יותר אחוזי שומן ופחות שריר.
אתה אומר, אז 25% שומן, אתה עדיין נחשב לא בעודף משקל?
נכון.
אני מתכוון ברמה האקדמית, נקרא לזה.
ברמה המחקרית, הבריאותית, הרפואית, עד 25% שומן לגבר, זה תקין. והרבה אנשים מגיעים אלינו, והרבה פעמים אומרים, תשמע, אני 22, 23, אני לא מרוצה אסתטית מאיך שאני נראה, אני סובל מעודף משקל. חביבי, אתה לא. אוקיי, אז קודם כל לעשות תאום ציפיות, כן? מה המספרים? מה המדע? עכשיו, יפה שבחרת באחוזי שומן, ולא במשקל, חלקי גובה בריבוע, או כל מיני שיטות כאלה.
BMI כזה.
BMI, בדיוק, כן. שאלה שיטות בעייתיות לאנשים מסוימים, לחלק מהאוכלוסייה, בטח לספורטאים, מי שמתאמן, כמו חלק מהמאזינים שלנו, אז זה לא מדד מספיק טוב.
כן, רוב בעלי עסקים עושים ספורט, כי הם מבינים שאם הם לא עושים ספורט, הם נכנסים לדיכאון, הלחץ, הדברים, ההתמודדויות, כל הזמן יש התמודדויות.
כן, נגיד רק, כן. ליאור, בעניין של ספורט. ספורט זה דבר מבורך, בריא, עוזר למניעת מחלות, לטיפול כן. במחלות, טיפול בגורמי סיכון שאמרת, מנית, כמו יתר לחץ דם, שומנים בדם וכדומה, אבל ספורט כאסטרטגיה לירידה במשקל, מאוד מאוד בעייתי. אלא אם כן אתה מייקל פלפס, או אתה עכשיו כדורגלן, נגיד לא בליגות שלנו, בליגות אירופאיות, או באיזושהי ספורטאי מקצוען, אז אתה שורף הרבה קלוריות בספורט. אבל מי שמתאמן חובבן, שלא יבנה על ספורט לירידה במשקל, להפך, זה אפילו יכול לקשות עליו לרדת, לגרום לו לרעב וכדומה. תן לך דוגמה, אפרופו הקלוריות שאמרת. שואלים כמה קלוריות אני שורף בריצה, אז יש לנו אפליקציות בטלפון ומדי צעדים ומדי תאוצה, ואפשר לשים שעון דופק וכדומה וכדומה, כל הדברים האלה עוזרים, אבל יש חוק פשוט, דרך כפול כוח שווה אנרגיה. זאת אומרת, תגיד לי כמה אתה שוקל, כמה מרחק אתה עושה, נגיד בריצה או בהליכה, נכפיל את זה ונקבל את כמות הקלוריות.
זה בעצם כמו, זה W שווה ל-F כפול X, כפול דלטה X.
יפה, אתה פיזיקאי בזה, אנחנו בביולוגיה. החיים הם, למרות שהיא יותר קלה מבחינה אקדמית, היא יותר מסובכת מבחינת ריבוי הגורמים, אבל בהחלט, כן, דרך כפול כוח שווה אנרגיה, ולמעשה, אם בן אדם, נגיד, שוקל, אותו בן אדם שדיברנו עליו, פלוני, שוקל 100, עכשיו הוא עושה 10 קילומטר בריצה, או 10 קילומטר הליכה, תכפיל את זה, וכמה תקבל, קלוריות שהוא שורף?
כמה שזה יוצא.
כן, כמה שזה, אתה יותר טוב ממני בחשבון.
כן, צריך...
1,000 קלוריות, נכון?
אוקיי.
אוקיי, אז הוא שורף כ-1,000 קלוריות במרחק.
זה בעצם, אתה אומר, כאילו המשקל שלו כפול 10.
כפול המרחק.
אוקיי?
בדיוק.
כפול... אוקיי.
100 כפול 10 זה 1,000. הבנתי. 70 קילו, 70 כפול 10 קילומטר.
אז זה M כפול G כפול, זה כאילו המשקל שלו, כפול
הדרך שהוא עבר.
כפול הדרך שהוא עבר, הבנתי.
בקילומטרים, זו דרך מהירה.
וואי, איזה יופי שעכשיו לימדת אותי יפה, אתה יודע, זה מדהים, זה פשוט, זה M כפול G, המשקל כפול כוח תאוצת הכבידה, כפול ה-X, המרחק שאתה עובר. רצת 10 קילומטר, שרפת 1,000 קלוריות. מדהים, מדהים, וואלה, כבר יצאתי מפה עם...
אבל אתה יכול להחזיר אותם ברגע, כן?
מה זה ברגע? אתה יודע, אתה אוכל חומוס 1,500 קלוריות.
נכון, נכון.
וכמה אנחנו אוכלים חומוס, עם פיטה וזה, ואתה מפרק, ועוד לוקח מנה כזאת ענקית, אני צוחק עליך, יש לי חבר טוב, אני כל הזמן צוחק עליו, בוא נאחי, אתה אכלת 1,500 קלוריות, אתה משוגע.
נכון, אבל הבעיה היא לא בחומוס, הבעיה היא יותר בפיטות ובנלווים. תאכל את החומוס, חומוס אמיתי, אפופו אנשי עסקים שיש להם סיבוס, טנביס או יורדים וקונים, תקנה חומוס, אין בעיה, פעמיים בשבוע מקור לקטניות, מסביע, מזין, מתכתב עם הדיאטה הים-תיכונית, שהיא דיאטה הכי מומלצת בעולם להפחתת סיכון לתחלואות, אותן תחלואות שדיברת, אז לאכול את החומוס עם בצל, או אם אין פגישות וכאלה ולא צריך להיות חברתי, או לחלופין עם ירקות אחרים, נהדר. אחלה מנה.
בגילנו, בגיל 40 פלוס, מה זה בצל? זה גיל, זה כבר, זה לא שאתה בגיל 14, אתה יודע.
לא, אבל אתה יודע, מתחילות בגילנו צרבות ועניינים וכאלה, אז כדאי למעט בזה אם זה עושה רע. אם לא, תפדל, כמו שאומרים.
תשמע, אז קודם כל הבנו בגדול איך מחשבים את כמה אנחנו בעצם שורפים בקלוריות. הבנו כמה קלוריות צריך פחות או יותר בן אדם. עכשיו אני שואל שאלה שהיא באמת מעניינת. אתה יודע, יש אחד המשפטים במחירות שהוא אומר כל הזמן, הרגש מחליט והשכל מצדיק. ואז מה זה אומר? זה אומר נגיד עכשיו לצורך העניין מישהו הולך לקניון, לא יכול לקנות משהו, ואז הוא מסתכל, הוא הרגש שלו, הוא אומר, אני רוצה את זה, זה יעשה לי טוב, ואז הוא מתחיל לספר לעצמו סיפורים למה הוא כן יכול לקנות, הוא הולך קונה את זה, ואז הוא מצטער. עכשיו, בתזונה, כל הזמן נשחקים לנו, הנה, תראה הפרסומת שלך עם בדנונה, שעושים לנו פרסומת נחמדה כזאת, שהנה, דוקטור אסף בוך, אני מומחה עם חיידקים, עם זה מדברים, מביאים את המומחה מספר אחד, ומביאים אותו, ובסוף מציפים לנו רגשות, ואנחנו צריכים אחרי זה, אתה יודע, עכשיו גם דנון, גם זה, אתה מפרק עוד משהו, עוד 100 קלוריות, עוד 200 קלוריות, פתאום אתה מגלה, בום, עוד 1,000 קלוריות בשבוע.
נכון.
7 שבועות, עלית קילו, בלי להרגיש, בלי למצמץ.
מה שנקרא השמנה זוחלת.
כן.
שהיא הולכת ועולה לאט לאט, ואנחנו פתאום תופסים את עצמנו בגיל 40, בדרך כלל זה באמת גיל קריטי כזה, ואומרים, וואו, מה זה? איזה משקל אני נושא. זה ממש רחוק מהמשקל בצבא או באותם תקופות בעבר. אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר.
כן.
ואני רוצה להצדיק את זה עוד יותר, ואפילו לתת לזה גושפנקה ביולוגית, נקרא לזה, עוד יותר מהקטע הפסיכולוגי פרסה, מה שנקרא,
כן.
של ראיתי פרסומת או דברים כאלה, או כלכלה התנהגותית וכדומה.
כן.
היום... מחקרים מראים שזה המוח שלנו שמפריע לנו, בהיבטים אפילו הביולוגיים או הפסיכוביולוגיים, לרדת במשקל. ומה שראו, הכניסו קבוצות של אנשים עם השמנה, עודף משקל וגם רזים, לתוך מכשירי MRI, מה שנקרא FMRI.
FMRI, פונקשנל MRI, כן.
ו-FMRI מבוסס על זיהוי של אזורים במוח שמקבלים זרימת דם מוגברת. הווה אומר, הם מתאמצים יותר האזורים הללו. מה שראו שכשהראו להם תמונות שונות של אוכל, חשפו אותם למזונות, בכל מיני טכניקות, זה חזר על עצמו. המזונות שהכי הדליקו להם אזורים במוח, אזורי עונג במוח, זה מזונות...
אפשר לנחש?
בבקשה.
סוכר, פחממות. רק הדברים האלה, כל מה שקשור בר.
אתה כמעט צודק, אני רוצה לדייק אותך.
אוקיי.
הקומבינציה הכי בעייתית זה מזונות עשירים בסוכר ושומן. לדוגמה, גלידה, שמנת, ג'חנון, צ'יפס.
חומוס.
חומוס לא כל כך, זה חומוס עם פיטה. זה חומוס עם פיטה, אבל זה לרוב המזונות היותר מעובדים.
אוקיי.
אוקיי, היותר מעובדים, פחות הגולמיים.
הבנתי.
נקרא להם אלה שהם...
אתה אומר לא האוכל שנעשה, אם זה אוכל שנגיד מבושל וזה, זה בסדר, אבל אם זה אוכל שעכשיו כאילו, אתה יודע, כמו גלידה, שהוא לא בצורה הטבעית שלו...
בדיוק. זה לא... זה עוד יותר מגביר את המוח שלנו, לא יודע כל כך להתמודד עם זה. זה עוצר אצלו אפקטים של גירוי יתר, שהוא בכלל לא מורגל לזה באבולוציה. תשמע, שוקולד למשל. אז נכון שאנחנו אומרים, מעודדים שוקולד מריר, 75-85%, אבל שוקולד, בוא נודה באמת, רובנו מעדיפים שוקולד חלב. שוקולד חלב זה שוקולד שמכיל כמות שומן גבוהה, עם כמות סוכר גבוהה, והדבר הזה מדליק מרכזי עונג, ולא בכדי, אחרי שאנשים נחשפים לזה, לאורך עוד מתקופת הילדות, הם רוצים את זה יותר. יש להם איזשהו זיכרון של הטעם הזה, והם נורא נורא חושקים בזה. אז כל המזונות, הקומבינציות האלה של שומן סוכר, הן היותר בעייתיות, הן גם היותר משמינות קלורית. עוד יותר מחקרים הראו שאנשים גם לא יודעים להעריך אותם מבחינה אנרגטית קלורית. כן. זאת אומרת, אתה אומר לו לאנשים, כמה קלוריות יש בה... מזון הזה, שהוא מזון שמכיל שומן וסוכר, כמו גלידה, שוקולד, צ'יפס וכדומה, בורקס וכו, מאפים, הם מדייקים הרבה פחות מאשר כשאתה אומר להם לזהות כמה קלוריות יש בלחם, או כמה קלוריות יש בשומן, מזון.
כן, אני לא חושב על לחם כמה קלוריות, נכון.
כן, אבל...
נכון, אבל גלידה, אתה יכול, אני, אתה, כאילו זה מסוג הדברים ש... קודם כל, אתה רק יודע שזה מאות קלוריות, שזה... אתה אוכל גלידה, זה 100, 200, 300 קלוריות.
נכון, עכשיו אין בעיה לאכול את זה פעם ב, או במסגרת איזושהי אג'נדה שצריך לפתח, שזה משהו שאנחנו מנסים לחנך את הציבור, את המטופלים שלנו, וגם אנשי עסקים בוודאי, שהם אנשים מאוד רציניים, עם מוטיבציה, עם סדר יום, מאוד מנהלים את הלוז בקפידה, אבל איפשהו בנושא של התזונה, שוכחים שגם צריך לנהל את זה. פה...
אני חושב יש שני דברים. אחד, תביא רגע את הקפה שלך. כן. אני רוצה להראות לך משהו.
כן.
נגיד, כשאתה רואה גלידה, הרי מה עושים לנו בגלידה? מעצבים לנו את היפה עם פרסום, מתים משהו ירוק, עם איזה מישהי שלא עשת נותנת ביס וזה. תראה את הער קפה הזה שיושב לך, תראה את הקוס הזאת. עכשיו שמו לנו פה קוס, והנה כמה קלוריות יש בשיט הזה.
הרבה. האמת שהרבה, כי זה קפה הפוך והוא לא על בסיס מים, אז יש בו הרבה, הייתי אומר מאות בודדות, אבל לגמרי הרבה יותר ממה שאנשים חושבים, ושותים את זה כאיזשהו בין לבין, כן? אבל בוא נאמר, זה לא הדבר הראשון שהייתי מתחיל איתו בשינוי תזונתי.
נכון,
יש
נכון.
דברים הרבה יותר קריטיים, כמו, כפי שאמרנו, אוכל מעובד, כמו מתי אוכלים, כמה אוכלים, הנושא של תזמון האכילה, הדברים האלה מאוד מאוד חשובים.
נגיד, כמה קפה ביום אפשר לשתות כאלה?
שאלה מעולה. נכון, פעם חשבו שצריך להגביל את כמות הקפה, ואפילו שקפה יכול להיות מסוכן.
תגיד לי שאני שותה, אני שותה
15
כוסות.
אוקיי,
זה קיצוני.
זה קצת קיצוני. זה קצת קיצוני, ותמיד בתזונה אנחנו אומרים, בגלל שזה לא פיזיקה, תלוי בקונטקסט.
Okay.
תזונה זה תמיד תלוי בקונטקסט, כי אם אתה שותה 10 כוסות קפה ביום, ואתה אוכל מאוד מאוד בריא, הפרוגנוזה או הסיכוי שלך לפתח תחלואה, הוא יותר נמוך מאשר בן אדם ששותה הרבה כוסות קפה, שבאות ביחד עם עוד הרגלים.
עם בורקסים ועם כל מיני דברים.
אז זה חשוב להגיד כבר, כאיזושהי הערת סייג.
עוד רגע, לפני שאתה ממשיך, אבל רגע, קפה, אם נגיד אני, כשהייתי רץ, הייתי שותה שקיות של קופאין. אני מתאמן.
אבל זה לשרת פונקציה.
מה זה אומר?
זאת אומרת, במסגרת של ספורט או במסגרת של אימונים, גם עבדך הנאמן עשה מרתון, והחוקים שם משתנים, כי כשאתה עושה ספורט הישגי כזה, ובטח במרחקים כאלה או בעצימויות כאלה, מותר לך או אתה יכול ואפילו מומלץ לך דברים של האדם הממוצע לא. למשל, לקחת את בזמן ריצה את הסקיות של הסוכר האלה.
נכון, סקיות סוכר, זה סוכר.
זה סקיות סוכר שמעובדות יחסית, שאנחנו אומרים, התוספים האלה לבן אדם מן השורה, שהוא יושבני רוב היום, יגרום לו להשמנה.
זה רעל מבן אדם.
אבל בגוף ומטאבוליזם של מישהו שרץ ועושה ספורט, הדבר הזה נסבל ואפילו משפר את הביצועים. אז צריך לזכור, ולשאלתך, 3-4 כוסות קפה ביום, שזה משהו איפה שמתיישבים רוב האנשים נגיד, זה אחלה ובסדר, ואפילו יש מחקרים שמראים שזה יכול קצת להפחית שומן כבדי, שומן בכבד, כבד שומני, אולי להוריד סיכון לסכרת ועוד כל מיני כאלה, אז הבעיה היא לא בקפה, היא במאפה, הבעיה היא במה שיש בתוך הקפה,
הסוכר,
כן. הסוכרזית, אם אפשר לשתות קפה בלי כלום, נהדר, אני אתן טיפ, מעולם הקטוגני, דיאטה קטוגנית,
okay.
שימו באספרסו או בקפה שחור, כפית או קצת פחות שמן קוקוס, או קרם קוקוס 100% קוקוס. זה קפה מסביע יותר, הוא אפילו יש שיגידו טעים יותר, והוא יכול לשרת מטרות של מי שנכנס לדיאטה שהיא דיאטה קטוגנית, שאפשר לדבר עליה רבות, בטח חלק מהמאזינים מכירים.
כן. תגיד, אסף, דיברנו על הקטע של הרגש מחליט, השכל מצדיק, ואני שואל, האם יש דרך לרסן את הרגש הזה? איך באמת מנהלים? כי אני, אתה רואה, בסוף אנחנו כולם הולכים לתזונאים. אמא שלי עשתה אולי 50 סוגים שונים של דיאטות. אני בתור ילד, כל החיים שלי שמעתי על דיאטות. כל מי דיאטת הוותיח, מי דיאטת, אתה יודע, כל מיני דיאטות מוזרות, וכל החיים זה מנהל אותנו, וזה לא רק כי זה כולנו. אני כל היום, אתה יודע, אני עסוק בזה, אני לא... אני חושב שכולם, רוב האוכלוסייה, יש שלבים בחיים שהם עסוקים בדיאטה, והם לא, וזה לא, אין, זה לא מצליח, לא משנה איזה דיאטה הם מנסים, מנסים לתת להם דיאטות אבטיחים, דיאטות רק פחממות, דיאטות לחם, דיאטת זה, זה לא עובד, שום דבר לא עובד.
נכון, מה... דיברנו על המספרים, על הכישלון. כן. אני רוצה כן לתת רגע עם הכישלון, כהגדרה של, שהגדרנו אותו כירידה, אחוזי הצלחה בירידה במשקל, ושימור ירידה במשקל, לתת גם מסר אופטימי, ומפה להוליך לשאלה שלך.
אוקיי.
דיאטה, כשזה אורח חיים בריא, בעצם ביוונית, או נגיד ביוונית, כן, המקור, זה לא ירידה במשקל, זה אורח חיים. ופה בדיוק העניין, כן, הנקודה, אם זה משהו שאתה לא יכול להתמיד בו לאורך זמן, חבל לעשות אותו, כי אתה תצבור יותר תסכול, אתה תפצה יותר לאורך זמן, ולכן כל הדיאטות שמנית, אבטיחים, ירקות ירוקים, שייקים ירוקים, היו בעבר מלטאות על הפנים, כל מיני דברים
מלטאות,
כאלה.
מלטאות, אני זוכר במשפחה שלי, היה לי בדודה שהיא מלטאות, אסור לפתוח לאכול מה זה, זה פסיכי.
נורא לגמרי, אנשים שברו שיניים כדי לעקוף את זה, ושתו עם קש, ותשמע, כל הדברים האלה, זה אחת הבעיות בחברה שלנו, שכל הפתרונות אינסטנט האלה לא עובדים. אז לכן אנחנו צריכים לחפש דיאטות, שהן אורח חיים, שאפשר להתמיד בהם לאורך זמן. כמה כאלה יש לנו? יש לנו כל מיני שיטות של דיאטות שמאוזנות. הכי מוצלחת, מניתי אותה, זה הדיאטה הים תיכונית, שהיא מותמת גם לאקלים בישראל ולהיצע המזונות שנמצא אצלנו בארץ. דיאטה הים תיכונית היא הטובה ביותר, כנראה לרוב האוכלוסייה, להחזיק את המעמד ופחות להרגיש את מה שנקרא הנפילות האלה והאכזבות האלה שאחר כך גורמות לפיצוי רגשי. יותר מזה, אנחנו צריכים להבין שתזונה, כאילו אמרת, כולם עושים דיאטה בשלב, כולם אוכלים,
נכון.
כולם באים מרקעים תרבותיים שונים, הרקעים האלה משפיעים על תפיסה שלנו מה זה אוכל, כולנו נמצאים בשלבים שונים בחיים עם עליות ומורדות רגשיות מכל מיני סיבות רגשיים, והאוכל הוא נחמה מיידית.
וואו, כמה שזה נכון.
וצריך אחד לקבל את זה, להכיר בזה ולקבל את זה, כן, ולדעת איך לעשות לזה מנגנוני, מה שנקרא, בייפסים כאלה, ולהתמודד עם זה ולעקוף את זה. וגם לנסות למצוא את ביטוי הרגשי במקומות אחרים. רוצה לומר בספורט, בדרכים אחרות להוציא את הלתת ביטוי לרגש, לקבל, לעשות משהו עם משמעות, לעלות ולהרצות איפשהו, או לא יודע מה, לעשות מעשה טוב ולקבל משם פידבק. זה לא לגמרי יחליף את האוכל, כי לאוכל יש מנגנונים, כפי שאמרנו, ביולוגיים מוטמעים במוח, שמאוד מאוד מקשים עלינו להתמודד עם הזירה הזאת שנקראת אוכל, אבל בהחלט זו אחת הדרכים, ובהקשר של תזונה ים תיכונית, שווה לקרוא על זה, אנחנו יכולים לדבר
אם בא לך, אם בא לך לתת איזה תקציר, אז מה זה בכלל דיאטה ים תיכונית?
הדיאטה ים תיכונית היא דיאטה שמבוססת על המה, ולא על הכמה בהכרח. הרי יש, אם ננסה לתת איזה חוק כלל בתזונה, אפשר לדבר על המה, אפשר לדבר, או להתחיל, סליחה, אפשר לדבר על הכמה, מה שבדרך כלל אנשים עושים, כמות הקלוריות, כמות האוכל. אפשר לדבר על המה, סוג המזון, איזה דפוס תזונה, איזה מזונות, מה האיכות שלהם. ואפשר לדבר על המתי, כלומר, על התזמון של האכילה. ועל זה גם תזכיר לי, יש לי הרבה מה להגיד, גם לאנשים עסוקים. ובכלל, מה שיש לנו, ידע שיש לנו מחזית המחקר. אז התזונה הים תיכונית, אם אני מקטלג אותה בתוך השלוש שאלות הללו, היא עונה על השאלה של מה אנחנו אוכלים, על האיכות. ומה העקרונות של התזונה הים תיכונית? העקרונות שלהם כאלה. העקרונות הם לאכול דברים יותר עונתיים, לאכול ירקות בשפע, לאכול קטניות כמקור לחלבון, לא רק בשר, עוף, שצריך להגביל אותם אגב על פי התזונה הים תיכונית, אלא יותר לשלב קטניות, פול, חומוס, טורמוס, שועית, עדשים, כל מה שגדל בתרמיל, לאכול את זה שלוש פעמים בשבוע, מנות של המזונות הללו, קטניות מבושלות, בין אם כממרח, חומוס, כמו שדיברנו, טבעי אמיתי, לא חומוס קנוי, מרקים למיניהם בתוך סלטים וכדומה. היא מדברת על זה שבשר אדום אנחנו צריכים להגביל משהו כמו על בסיס חודשי או כמה פעמים בחודש ולא על בסיס שבועי או בסיס יומיומי. עוף כמקור לחלבון גם לא בהכרח על בסיס יומיומי. דגים, היא לתעדף דגים על פני עוף כמקור לחלבון, דגי מים עמוקים, דגים איכותיים, שמגיעים ממקומות איכותיים והם נקיים באופן יחסי, משהו כמו פעמיים שלוש בשבוע, מנות דג שונות, גם טונה בקופסה בהחלט יכול לשרת את המטרה הזאת, ופירות עד גבול מסוים. הדיאטה הזאת גם גורסת או מקדמת אכילה משפחתית בחברה, שזה משהו שיכול להגביר אכילה, אבל
כן, אבל
גם משמר מסורות, כן? מבחינת מוצרי חלב, אז יוגורטים שמבוססים בדרך כלל, יוגורט צאן, כבשים וכדומה, לא יוגורטים מעובדים כמו שאנחנו רואים בסופר. יוגורט פליין, טבעי, נקי. Okay. שמן זית וגוזים כמקורות לשומן ואבוקדו, וככה זה, ככה בקצרה, בצורה אנקדוטלית, כל מיני מאפיינים של התזונה הים תיכונית. יין אגב, מחזקים שתיית יין, עד שתי מנות ביום לגבר, מנה ביום לאישה, בהחלט עונה לה...
אז רגע, אבל אז דיאטה הים תיכונית זה לא באמת לרדת במשקל רק, זה אורח חיים פשוט.
נכון.
זה לא לרדת במשקל, כי אם אתה מדבר על כל הדברים האלה שאמרת פה, הרי אתה יודע, אתה נותן למישהו כמוני את המפתחות, אתה אומר לו, בוא, אתה יכול לאכול גם פה וגם אגוזים וגם שקדים, אז אתה יודע, אני לוקח אגוזים, גומר 100 גרם אגוזים בביס.
נכון. תראה, זה דיאטה שהוכחה כעוזרת לירידה במשקל, אבל היא לא בהכרח, בטח בטווח הקצר, הכי אפקטיבית. למשל, כל הדיאטות קסם האלה, במרכאות שמנית, הם יורידו הרבה יותר במשקל בטווח קצר, אבל אי אפשר להחזיק בהם.
וואו, אבל הפיצוי אחר כך, אתה יודע, זה תמיד מזכיר שיש את ה... אני זוכר אפילו בתור ילד, שכל פעם היה איזה אירוע, אז אמא שלי הייתה בצום איזה שבוע, שבועיים לפני האירוע, ולא רק, אתה יודע, כל אנשים, לא כל, רוב הנשים שהם לפני אירוע, הן תמיד דואגות לנירות שלהם, וזה אקסטרה, ואז הן יורדות במשקל, מגיעות לאירוע, יום אחרי האירוע, הרעב, אני לא יודע מה קורה, עולה, ואז הפיצוי מגיע והן עוברות את המשקל שהן היו קודם.
ולכן לא כדאי בהכרח לרדת, וזה בתאום ציפיות בינינו לבין עצמנו ובינינו לבין איש מקצוע, לא בהכרח כדאי לרדת הרבה במשקל, כי כשיורדים הרבה, ואלה טכניקות השיטות, טריקים האלה שעוזרות לרדת הרבה בזמן קצר, הרעב יש אחר כך רילאפס כזה, או אפקט בומרנג, חוזר הרעב ובגדול. עכשיו, אפרופו הביולוגיה, זה מחקרים מראים שכשיורדים במשקל, החילוף חומרים, כלומר, כמות הקלוריות שאנחנו מוצאים ביממה, מה ששאלת אותי בהתחלה, כמה קלוריות בן אדם צריך, הולכת ויורדת. הגוף נכנס למעין מגננה, וזה אבולוציוני. אין אוכל, רעב, יאללה, להוריד את החילוף חומרים כדי לבזבז פחות קלוריות בגוף. אז זה פיצוי אחד שקורה, ואז כל מה שאנחנו מכניסים אקסטרה, פוגש גוף שהוריד את החילוף חומרים שלו, הוריד את המטאבוליזם שלו, ולמעשה יכול לעודד השמנה, כי הוא בעצם הוריד את כמות הקלוריות שהגוף שורף. יותר מזה, הגוף מפריש, מעלה הפרשת הורמוני רעב, ומוריד הפרשת הורמוני סובה. בעצם כדי לעודד אכילה, לעודד את הבן אדם לצאת ולאכול. אז אותו אדם קדמון שהיה בסביבה, שהיא לא סביבת בופה, לא סביבת שפע, זה הגן עליו. אבל אנחנו בסביבת השפע, כפי שאמרת, כל התמונות, כל הזה, סביבת הבופה,
אני קורא. אין לך זה, אין לך בעיה של אוכל.
וכל דבר נחגג עם אוכל. הדבר הזה הוא לרעתנו, הביולוגיה והחברה, הם לא בהתאמה במובן הזה.
כן.
וזה נקודה שגם צריך להכיר בה.
אתה יודע, אמרת פה על הקטע של המוח האבולוציוני, ואני זוכר שרצתי, שעשיתי את המרתון, אז כשיום שהייתי רץ, נגיד הייתי רץ 20,000 צעדים, יום למחרת 2,000 צעדים, פתאום התנועות נהיות איטיות, נכון. פתאום אני מדבר לאט,
נכון.
מדבר בלי אנרגיה, עייף, וזה מצחיק שאתה לא שם לב, אבל קלטתי את זה שבאמת הסתכלתי על הגרף של הצעדים, והייתי רואה יום אחד 20,000, יום אחד 30,000 צעדים, יום אחד 100 צעדים, 500 צעדים, 1,000 צעדים. אתה יודע, ברמה של חוסר תזוזה מוחלט.
נכון, נכון.
וזה מדהים שהגוף מפצה, וגם בתזונה, כל פעם שאתה סותם את הפה, אז תהליך הורה, עכשיו אתה יכול לרדת במשקל נקודתית, אבל אז העלייה תגיע והיא תגיע בענק.
אני רוצה לספר לך כן. על מחקר שעשינו בעובדי הייטק. במסגרת כאן 11, תוכנית טלוויזיה עם עיניו גלילי, תשאלו רופא. השתתפתי שם עם דוקטור אייל דור, הקולגה שלי מאיכילוב, רופא סקרת מדופלם וחבר טוב, ועמית, קולגה שאנחנו עובדים צמוד. ובעצם מה שעשינו, עשינו מחקר באיזושהי חברת הייטק, מחקר התערבותי, שסיפקנו להם שולחנות עמידה, שולחנות עמידה, כלומר, לא עבודה בישיבה, אלא בעמידה. מה שאמור להעלות את ההוצאה הקלורית, נכון? ככל שאנחנו במצב נייח, יושבני, אנחנו שורפים פחות, עומדים יותר, זזים עוד יותר, וסיפקנו שולחנות עמידה בממוצע לאורך חודש, הם עמדו כמשהו כמו 4 ומשהו שעות ביום, שזה לא מבוטל, כן? היו להם גם אפיזודות של ישיבה, ומה שראינו שקרה בעקבות ההתערבות הזאת, בצורה ש...
הם אכלו הרבה יותר.
יפה. אחד, הם פיצו קצת באכילת יתר, מטעמים אולי פסיכולוגיים שהם חושבים שהם שורפים יותר, וגם כנראה הגברת מנגנון הרעב. שתיים, ההוצאה האנרגטית שלהם, או הצעדים שלהם, מה שהיה בתחילת המחקר לפני ההתערבות, ירד, כמו שאתה אומר, הם ירדו בהוצאת הצעדים, כי הם שרפו יותר אנרגיה בזה, שזה הגוף שלהם החליט, המוח, הגוף, נכון. זה התבטא אחר כך הלכה למעשה.
הוא שומר עלינו בסוף. זה, גם התנועות שלהם, נגיד שפתאום עכשיו אם הם עמדו 4 שעות, פתאום התנועות שלהם יהיו איטיות יותר.
נכון, נכון.
הדיבור שלהם יותר. אם תמדוד הדיבור שלהם, גם זה יהיה יותר איטי.
יפה, נקודה מעולה, ובעצם הגוף שואף לשיווי משקל והוא מאזן.
כן.
ולכן, לפעמים הפתרון הוא לא להתנגד לזה לביולוגיה, אלא לנסות לטפל בסביבה. כי הסביבה, אם אני נמצא בסביבת שפע, זה לא משנה, כן? אני בסוף אפול.
זה חזק. אם יש במבה לבן, נגיד לבת שלי יש במבות, אני רואה במבה, אני גונב לבמבות מהזה שלה, אין לי ברירה.
אתה לא היחיד, אתה לא היחיד.
גונב זקיות.
זה פשע שהוא לגמרי נסלח, מה שנקרא, הגניבה הזאת.
כן.
כי זה נגד, זה ממש, זה הביולוגיה שלנו, מפעילה אותנו. אז זה לא, ליאור, זה לגמרי קשה. זה לגמרי מסובך. היום יש טיפולים תרופתיים שאמורים לתת בדיוק מענה לדבר הזה. עכשיו, אנחנו לא לגמרי קוטלים אותם. ברור לנו שתזונה היא אבן יסוד, תזונה ופעילות גופנית לטיפול ומניעה במחלות, אבל לפעמים צריך כלי עזר, מה שאני קורא להם גלגלי עזר כאלה, או איזשהו כלי קביים שיעזור להשיג את המטרות של ירידה במשקל, שבאמת רוב האנשים צריכים לרדת במשקל, והפרדוקס הוא עוד יותר, ככל שעולים בגיל, אנחנו צריכים לזוז יותר ולאכול פחות. שזה שני דברים שגם קשה לנו ליישם, הלכה למעשה, כן. בטח אם אנחנו מאוד עסוקים.
אתה יודע שאני רואה, אני עובד נגיד עם, יש לי לקוחות שעובדים עם הגיל השלישי, ואפילו הם, נגיד בהקשר של הליכה, למרות שאתה מבין שאם אתה לא תלך, אתה יודע שבריאותית אתה בסוף לא תוכל לתפקד ויהיה לך קשה, ורואים את זה. אני בן אדם בן 47, אתה יודע, אני לא רץ תקופה, אני פתאום נהיה חלושס כזה, אתה יודע. אני לא מתפקד כבר, אתה יודע, הגוף שלי חלש, אני עדין, כל דבר פוצע אותי. אז תחשוב על אנשים בני 70-80, שלא שומרים על הגוף שלהם, שלא עושים הליכה, כמה קשה להם להתמיד באורח החיים הזה.
נכון.
זה עולמות, זה, באמת.
זה הקשר בין השריר למוח גם. כשיש השרירים שלנו מפרישים חומרים, הורמונים, לא רק בלוטות טריס ולבלה וכדומה, אלא ממש גילו בשנים האחרונות שהשרירים מפרישים הורמונים, חלקם עולים למוח, חלקם גורמים למצב רוח, משפיעים על מצב הרוח, ועוד כל מיני אפקטים. ולמעשה, אם אני, ההמלצה הכי טובה לגיל הביניים והגיל השלישי, שיש שם הרבה אנשי עסקים ומנהלים מאוד מאוד חרוצים וטובים, זה הרזרבה הכי טובה, הפנסיה הכי טובה הביולוגית, זה שריר. לשמור על מסת השריר, להעלות את מסת השריר עד כמה שניתן. אם בן אדם אין לו הרבה זמן להתאמן, שיעשה תרגילים אפקטיביים קצרים לשימור או שיפור מסת השריר, בדיוק למקום הזה של הגיל השלישי, ואנחנו רואים אנשים באמת חלשים, אין להם כוח לזוז. אין להם כוח, ואז המוטיבציה יורדת. זה מעין כדור שלג.
נכון, וזה גם גורם לדיכאון, וזה גורם למשבר, ואתה יודע, התנועה מייצרת מושן אמושן, אתה יודע, בסוף זה. ועוד משהו, יש לי במכון כושר שאני הולך, יש איזה בחור אחד, יעקב, בן 87, 12 מטח עושה, אתה רואה אותו כל בוקר למכון כושר, הולך רוכב על האופניים שה...
מודל, מודל.
הוא עובד.
כן, אבל זה הנקודה, צריך לעבוד בזה, ומי שאין לו את הזמן, אז שימצא שיטות קצרות יותר, יש היום טכניקות, אפילו המציא אופניים מבוססי AI. קניתי כזה למעבדה, אנחנו הולכים להשמיש את זה במעבדה באוניברסיטה, אופניים שלמעשה בשלוש דקות נטו של אימון, אימון מאוד עצים, מה שנקרא אימון היט, אתה מגיע להישגים שהם הישגים דומים לריצה או רכיבה של 45 דקות באופניים, משהו כמו שלוש פעמים בשבוע. אז הדבר הזה, יש פתרונות לכל אחד, וגם בתזונה יש פתרונות. אני אומר לאנשים שהם עסוקים ואין להם זמן, תבחרו איזושהי אג'נדה, נגיד הדיאטה הים תיכונית כאיזושהי אג'נדת על לרוב ימות השבוע או לרוב הזמן, בשאר הזמן או אסטרטגיה נוספת, תבחרו נגיד בצומות לסירוגין, משהו שהוא מאוד במוד היום, ואנחנו מאוד מקדמים בהקשר של הזדקנות בריאה, אפרופו מה שדיברנו. צום לסירוגין, להגביל את שעות האכילה לזמנים מסוימים, ואז פחות חשוב, זה לא שלא חשוב, אבל פחות חשוב המה, יותר חשוב המתי. אוקיי? אז זה גם איזושהי אסטרטגיה ככה שאני ממליץ בכלל, ולאנשים עסוקים בפרט.
אני רוצה להגיד כמה דברים על זה, שאתה יודע, איך אחד הדברים שאני רוצה להגיד למי שיעזין לזה, והוא בכלל בגיל השלישי, או בכלל אנשים, יש משפט שאומר שמי שאין לו זמן לחברים, שיהיה לו זמן, לא יהיה לו חברים. מי שאין לו זמן לבריאות, שיהיה לו זמן, לא יהיה לו בריאות. מי שאין לו זמן להליכה, שיהיה לו זמן, הוא לא יוכל ללכת. ואני אומר באמת, כאילו ממקום הכי...
אני אמצא את זה. כן, גם את זה וגם את הרגש והשכל.
נכון, תשמע, זה בסוף משהו מאוד, מאוד משמעותי, והיה לי פה לפני שלושה שבועות, טל גלבוע, שהוא מתעסק בתזונת פרנה, והוא צם 10 ימים, אז אפרופו צומות, זה צום קיצוני, אבל, כן. אבל הוא מלמד אנשים איך באמת להפחית את התזונה דרך תזונת החיים, או תזונת פרנה, וזה מעניין מאוד, ואני חושב שבאמת, כאילו, אתה יודע, אם אנחנו יכולים לצמצם את הזמן שאנחנו אוכלים, אז זה כבר...
ואני חושב שאפשר לעשות את ה... עיקרון הזה שאמרת, שציינת אותו, שהוא איזשהו, זאת אומרת, במודל או בפורמט שאתה אמרת, הוא פורמט שיהיה מאוד קשה לאנשים להתמיד. אבל אם אנשים ייקחו את התובנות שאנחנו מגיעים אליהם, מהביולוגיה היום של בעלי חיים, וגם בני אדם, אוכלוסיות שבעצם מעריכות חיים, שבהם יש הגבלה של זמני אכילה, ובחירה במזונות שהם מזונות טובים יותר, כמו דיאטה ים תיכונית ואחרות, אפשר לבוא וליישם את זה באופן הבא, אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, יום בשבוע אני צם 22 או 24 שעות או 20 שעות, כן, שזה הרבה, יממה, כן? עכשיו, צום שכזה פעם בשבוע, בימים שאתה מאוד מאוד אולי עמוס, זה יכול להתאים, כמובן עם שתיית מים, אפשר לשתות קפה, אפשר לשתות אספרסו בלי סוכר, רצוי גם בלי סוכרזית, אפשר לפעמים חייבים גם איזה משקעות דיאט וכאלה, שהם נטולי קלוריות, אז אפשר לשלב. צומות כאלה, פעם בשבוע בהחלט יכולים להועיל מבחינה בריאותית, כמובן צריך לעשות את זה במסגרת ייעוץ ובליווי, ויש היום אפילו, ראיתי את אחד מחוקרי הצום המובילים בעולם, דלונגו, חוקר איטלקי שנמצא היום ב-UCLA בקליפורניה, כתבה ממש שהייתה לאחרונה במוסף הארץ, שהוא בא ואמר שהוא פיתח שיטה שאמורה לחכות צום, זאת אומרת זאת דיאטה, שהיא דיאטה שהיא לא צום מוחלט, אלא אמורה לחכות את האפקטים של הצום, מה שנקרא Fasting Mimicking Diet, ולמעשה מה שהוא אומר, כל מה שאתה צריך לעשות, לפי הגישה שלו, וזה נשמע מאוד מעניין, ואפילו מפתה וקל, זה 3 פעמים בשנה, 5 ימים בשבוע, תקשיב טוב ליאור, זה הכל, 3 פעמים בשנה, 5 ימים בשבוע, לאכול דיאטה שהיא תפורה אותו דבר, כן, עם מזונות מסוימים, מה שנקרא מזונות סטנדרטיים, מוכנים מראש, שהיא צמחונית טבעונית כזאת, עם מעט מאוד קלוריות ביום, ב5 ימים הללו, זה 2 מרקים, כמה קרקרים, זיתים ודברים כאלה, ככה 5 פעמים בשבוע, 3 פעמים בשנה, וזה כבר הוכח כמעט הזדקנות, מצעיר מבחינה ביולוגית וגנטית, כל מיני מסלולים גנטיים, זה נורא נורא מפתה, אפילו לי בא לעשות את זה. זה גם נשמע זה לא נשמע, קשה.
זה נשמע כן? מדהים, כי אתה יודע למה? כי אתה יודע שיש לך נגיד 5 ימים, נגיד ב4 חודשים, אתה אומר, אני אעשה את זה. נכון. את ה5 ימים האלה, אתה מצמצם את הקלוריות, אם צמצמת את ה5 ימים האלה, וצמצמת בצורה משמעותית, נגיד ב70% את הקלוריות, אז אתה צמצמת ב10% לאורך כל השנה את הקלוריות.
נכון, נכון. וזה... גם, אבל זה יותר מזה. זה לא רק העניין הקלוריות.
זה גם לא, זה גם זה לא עניין... קשה, זה לא קשה כמו להיות כל יום לנהל את
בדיוק.
זה.
בדיוק. העצומות יכולים לעזור לאנשים שהם אנשים כמו רובנו, אדוניסטים בנטייה שלהם, כאלה שאוהבים אוכל.
נהנתנים.
נהנתנים, בדיוק. אנשים כאלה, צום יכול לעזור להם, ויש כל מיני פרוטוקולים של צום, ומחקרים הראו שזה יותר מעניין הקלורי. זה לא רק הגרעון הקלורי הזה שאתה חישבת.
גם לתת למערכת לנוח כזה, לא?
גם זה, וגם להכניס אותה לסטרס. כאילו, אתה מכניס אותה לסטרס בריא. כמו שאתה עולה לאט לאט לאברסט, ויש שיטות כאלה, הגוף עושה אדפטציות לחסר בחמצן, או כמו הטכניקות הפופולריות האלה שתופסות תאוצה היום, להיכנס לאמבטיות מים קרים, או לסאונות חמות עם אינפררד וכל מיני כאלה. הדברים האלה, גם כאן, בהקשר הזה, התזונה, שזה משהו הרבה יותר חזק מלהיכנס לאמבטיות מים קרים, אמבטיות קרח, מכניסה את הגוף לסטרס וגורמת לו לחדש את התאים, להיפטר מתאים לא יעילים, סקנים, כאלה שיש להם ירידה תפקודית, ובעצם לחדש את כל מלאי התאים. וזו שיטה שהיא מאוד 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 מומלצת. אנחנו כמובן צריכים לחכות עם המחקר עוד, וכדי ככה לקבוע באופן חד משמעי, אבל אם אתם רוצים איזשהו טיפ, תנסו לחקור את הנושא הזה ולאמץ אותו. וזה לא רק הכמות קלוריות הפחותה, זה גם מה אוכלים בימים האלה של הצום, והפרוטוקול היום המוביל זה לאכול דיאטה טבעונית בימים של הצום. זאת אומרת, זה לא ביצים, לא חלב, לא צמחוני.
אוכל פחות טעים, אז זה יש טעים, אבל פחות. יותר קשה למצוא טעים.
אבל אם זה אולי, אתה יכול להגיד לחלק מהאנשים זה יהיה פחות טעים.
עוד 10 שנים אתה גם הטבעוני, אם לא יהיה להם יתרון.
אתה יכול לעשות גם טבעוני מאוד טעים, אבל אז אתה צריך לפצות בשמן ובסוכר ובפחמימות, וזה לא כוונת המשורר. האוכל צריך להיות אוכל דל יחסית, ועשיר בשומן מן הצומח, בימי הצום, וזה דבר שהוא ככה מועיל מעבר לאפקט של הצום עצמו. זהו.
אני רוצה להגיד משהו על זה, ואני חושב שכל מי שינסה לעשות צומות, אני ניסיתי, היו, היו תקופות שעשיתי צומות, 16-8, 18-6, כל מיני צומות כאלה שראיתי באינטרנט. ואחת הבעיות זה, אפרופו אמרנו פיזיקה, חוק שימור האנרגיה, איך שמסתיים הצום, אתה הולך תוקע כל מה שיש במקרר. וזה כאילו, אתה מהר מאוד מפצה, אז גם זה צריך לעשות את זה מנועל על ידי עזרה, נגיד עם מישהו, עם תזונאי, עם דיאטן, עם מישהו שנמצא בסביבה, כי לבד, לא משנה מה עושים לבד, זה לא עובד פשוט. זה כמו ספורט, אתה לא יכול לעשות לבד, זה קל, כל אחד יכול לשים נעליים לצאת לרוץ. אבל לא כל אחד יסיים את הריצה בלי פציעה.
נכון. זה אגב גם מחקרים הראו שאפרופו ה-90% נכשלים שדיברנו. אם אתה עושה את התהליך, אם, או הגעת ליעד המשקלי שלך, שהוא לא צריך להיות מאוד שאפתני, כפי שאמרנו, 10-5% מהמשקל ההתחלתי, ואתה שם ממשיך ליווי, שהוא ליווי בר קיימה, אני קורא לו, כזה שהוא לא מעיק עליך, לא כלכלית, ולא מבחינת... זאת אומרת, אתה יכול לזרום איתו, אתה מלווה על ידי איש מקצוע, על ידי דיאטן, קליני, תזונאי, מדופלם. לרוב, הרילאפס הזה, או העלייה החוזרת הזאת במשקל, היא הרבה יותר מתונה. כלומר, אתה יכול על ידי מענה אנושי, מלווה אנושי, מקצועי, למתן... או את הנוקאוט הזה שנותן את הביולוגיה, שמחזירה אותנו חזרה לנקודת ההתחלה. וזה באמת נקודה מאוד מאוד חשובה.
אתה יודע מתי למדתי אותה? שעשיתי את המרתון, 8 או 9 שנים, ניסיתי לעשות מרתון, כל הזמן הייתי נפצע, פציעות של 4-5 שנים, שלא יכולתי להסתובב למעגן כאב לי. לא יכולתי, אבל אתה יודע, עדיין היה לי כאב, משהו מציק פנימי. לקחתי מאמן פעם אחת, תוך שנה וחצי עשיתי מרתון, לא כאב לי כלום, וסיימתי גם את החצי מרתון, אני זוכר, הייתי עושה חצי מרתון בשביל הכיף, כאילו יוצא לחצי מרתון.
נכון.
וזה מדהים כמה שנגיד ליווי של איש מקצוע, כמו כמוך, או אני לא יודע, אתה מלווה אנשים באופן אישי בכלל?
מעט, אוקיי. היום פחות, כן.
אז ליווי של איש מקצוע כמוך, שיושב ומסתכל, ומספיק שמסתכלים על זה, ורואים את ה... רואים, עוברים על הדברים, ככה עם הידע, עם הניסיון שלך, שאתה כבר מכיר כל דפוס, כל התנהלות, שזה המרבית, זה מרבית הבעיות מגיעות מהדפוסים האלה.
נכון.
אז שם אתה כבר יודע איך לתפור אותם.
וגם מישהו שמקשיב לך.
כן,
ומישהו שאתה נכון. חייב לו דין וחשבון.
זה הכי חשוב.
גם משהו שמוכיח את עצמו.
עכשיו יש לנו ככה ממש סשנים של חצי דקה, כל שאלה תשובה כזה, ואנחנו רצים עם זה. אז איזה מוצרים אתה ממליץ לאנשים להרחיק מהבתים?
וואו. תראה, אני אשים מה שאני אומר תמיד למשפחות, קודם כל להעיף משקאות מתוקים. זה ברמת הילדים, ברמת חינוך, משקאות מתוקים, תעיפו. אני מדבר רק מים, כשלב, הדבר הכי בסיסי, כן? אז כל הקולות למיניהם והדברים האלה, להעיף שלא יהיה. יותר מזה, דיברנו על אותם מזונות שמדליקים את המוח, נכון? השומן סוכר האלה. אז במובן הזה, שיהיו כמה שפחות, אי אפשר להימנע מזה ושיהיה, אבל ברגע שיש בופה, מגירת בופה של שמן ומתוק, שומן ומתוק, מתחיל להיות בעיה, כי המוח ישתגע.
אין אפשר לנצח את זה, זה אוכל כל בינם, גם פחממות, אבל גם זה משהו שאני לא עומד בזה. אני רואה לחם, תן לי בגט לידי או איזה לחם שאני רואה, נגיד, אני, אין.
אוקיי, אבל אמרת בדיוק את הנקודה, בגט... זה לא לחם מזין.
הבנתי.
בגט זה לקמח לבן. הוא אפוי בצורה, כל הקרסט שלו וכל הפלאפי שלו בפנים.
הבנתי.
אמור לעודד. אגב, לא דיברנו על זה, אבל יש אפקטים בדיוק בפה. מה שזה מתחיל עוד ברמת, זה אפילו...
רק מלראות את זה.
רק מלדמיין. ראו שאנשים שמדמיינים אוכל, יש להם תגובות פיזיולוגיות בגוף, לראות אותו עוד יותר, להכניס אותו לפה, יש תכונות אורגנולפטיות שהתעשייה עובדת על זה. שטוחים, זו הדוגמה הכי מובהקת, להישג אדיר של התעשייה, לקחו מסה של קמח ומה...
דחסו אותה.
כל מה שעשו, בדיוק, דחסו אותה לעגול ושטוח, וזה עשה... עכשיו, תגיד לי אתה, מה, הם יותר טעים השטוחים מהמקלות או השמיניות, נכון?
לא.
זה עשה מהפכה.
איך נמנעים מלאכול אוכל לא בריא? זה משהו ש...
איך נמנעים מלאכול אוכל לא בריא?
כן.
וואו, איזה... צריך קודם כל להכיר מה בריא.
אוקיי.
ולהאמין ולאהוב את זה, ולבוא בגישה של זה טוב לי, זה עושה לי טוב, אני אוהב, ולמצוא את הדרך להפוך את הבריא... למענג וטעים וזמין, ואז זה יגרום לנו פחות לחשוק בלא בריא. כי להימנע לגמרי מהלא בריא, אנחנו נחשף אליו. ככה או אחרת,
נכון,
נחשף.
אי אפשר, אין דרך.
תחזק את הבריא, כמו שיטת הפסיכולוגיה החיובית, תחזק את החוזקות.
וחזק את חוזקותיך, חולשותיך יחולשו בטן.
יפה.
מדהים, אהבנו.
זה הספונטני, אגב.
לא נגיע להכל פה. אם יש איזשהו ספר שאתה ממליץ עליו בהקשר של תזונה, כי כל מי שנמצא פה הוא בדרך כלל מספר על איזשהו ספר, אז ממש 20 שניות על ספר שאתה ממליץ.
אני אלך בעיך ההתפתחות שלי כאיש מקצוע. אחד הספרים שהכי נוגעו בי, שהוא ספר יחסית ישן של פרופסור מדהימה מניו יורק לתזונה, מה לאכול של פרופסור מריון עזל, אחד מאבני הדרך המקצועיים שלי שהייתי צעיר שהשפיע עליי, עד היום הוא רלוונטי. אחריו יש ספרים של מייקל פולן, שהוא מאוד מאוד בתקשורת היום, איך לאכול מה של מייקל פולן, עם כללים בסיסיים ככה פרקטיים לתזונה, דילמת השפע, הנה אני נותן לך כבר כמה, בופה של ספרים שמאוד מאוד ככה עיצב אותי, והתכתב איתו גם סרט דוקומנטרי שזה מזון בעם, סרט יחסית ישן שזכה בפרסים דוקומנטריים ששווה לראות, פוד אינק.
ואני רוצה להגיד משהו על העניין הזה, מי שבאמת רוצה לרדת במשקל או לשמור על תזונה בריאה, אפילו ספרים לשים בבית מול העיניים, את הספרים, כי זה אוטומטית יתחיל להכניס את זה לתודעה. אז אסף, אנחנו סיימנו, אז איך יוצרים איתך קשר, ואיזה תהליכים אתה מציע לאנשים, לארגונים, לחברות, מה אתה באמת, איך אתה יכול לעזור לארגונים, כי זאת בעיה שכולם צריכים אותך. אני לא מכיר מישהו, איזה גוף שלא צריך אותך.
אז אפשר להגיע אליי בכל מיני דרכים, גוגל איט, גוגל מי, אתם תגיעו לפרטים שלי.
אסף בוך, אסף בוך.
מגיע גם ונותן הרצאות מזה שנים בארגונים, בקידום בריאות בארגונים והרצאות על תזונה, כל מיני ככה, כל הדברים שדיברנו עליהם כטעימות, אפשר לרכז אותם לתוך מצגת ולבוא וגם לבנות תוכנית התערבות בתוך ארגון, ככה לשפר את התזונה, את אותה תזונת בופה שאנחנו רואים בארגונים, שבקלות רבה בעניין של החלטה אפשר לשפר אותה, אז בשמחה רבה אפשר לבוא ולפגוש אותי גם באיכילוב, בבית החולים איכילוב, לבדיקות הרכב גוף ובדיקות חילוף חומרים, כפי שנשאלתי עליהם בסשן שלנו, ולמחקרים שאנחנו נפרסם מהאוניברסיטה ומבית החולים, שנחפש מתנדבים, אנשים שמתמודדים עם השמנה בגילאים כאלה ואחרים, אז בהחלט גם מחקר זה דרך לבוא ולהרוויח ממה שיש לנו להציע לי ולקבוצה.
אז אנחנו פה... מסיימים את השידור, תודה רבה לך אסף על הידע הזה שנתת פה, נתת פה ערימות של ידע, מלא מלא ערך, ואני, שמע, אני יוצא מפה עם ככה, אם גם אני הולך לי, קודם כל לקחת את הספרים ממך, אני חייב, או למצוא אותם, אם זה ספרים שאפשר למצוא אותם בקלות. תודה רבה שהזנתם וצפיתם בתוכנית השיווק והאסטרטגיה של ישראל, לסלול את הדרך ללקוח הבא. היום אירחנו את דוקטור אסף בוך, אם אהבתם את הפרק הזה, תהיגו, שתפו חבר, שזה יכול לעזור לו.